חכמינו, זיכרונם לברכה, אומרים, דבר בעתו מה טוב. כשאנחנו נמצאים באיזשהו זמן או מועד מיוחד, אומרים חז"ל, טוב ללמוד על הזמן. כי הזמן, הזמנים, החגים, בעם ישראל, זה מציאות רוחנית מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, כל חג וכל זמן ומועד לפי העניין שלו. ואנחנו נמצאים עכשיו ערב, אחת התקופות הגדולות ביותר במשך השנה, שזה נקרא הימים הנוראים, ראש השנה, ואחר כך יום הכיפורים וסוכות, וקצת נתבונן בזה, בעומקם של הדברים, מה זה בעצם ראש השנה, ומה אנחנו יכולים גם להשיג ולפעול בראש השנה. כל זה נעשה קצת בקצרה. אבל לפני זה, אנחנו רוצים להגיד איזושהי הקדמה קצרה, הקדמה מאוד יסודית, קצת יש שם... הקדמה קצת יסודית, על כל, על משהו שקשור לתקופה שלנו ולמציאות שלנו. כתוב שאנחנו נמצאים לפני, בדור שלפני הגאולה, והדור נקרא עקבתא דמשיחא, ועם ישראל כבר עבר במשך ההיסטוריה שלו כמה וכמה גלויות. תודה רבה. עם ישראל כבר עבר במשך ההיסטוריה שלו כמה וכמה גלויות וצרות וניסיונות וקשיים לאין שיעור. חז"ל אומרים, אנחנו גם כן נמצאים בגלות. אנחנו נמצאים בעזרת השם בגלות האחרונה. אבל איזה מין גלות אנחנו נמצאים? אנחנו לא נמצאים בגלות רגילה. זה לא הגלויות, זה לא המציאות שהכרנו, כשאנחנו מסתכלים בהיסטוריה קצת של עם ישראל, אז זה לא גלות מהמין והמהות שהייתה בדורות הקודמים, במשך ההיסטוריה של עם ישראל. אליסן, זה קצת עושה הד. אז מה המהות של הגלות שלנו, שזה הגלות האחרונה? בספר ליקוטי הלכות של התלמיד של רבי נחמן מברסלב, הוא כותב את היסוד הזה, הוא כותב בכמה מקומות, שהגלות הזאת זה נקרא גלות הנפש. מה הכוונה גלות הנפש? מבחינה גשמית, באופן יחסי, בוודאי שאנחנו משווים את זה לעבר, בסך הכל המצב שלנו הרבה הרבה יותר טוב מהרבה זמנים שעם ישראל היה בעבר. אם אנחנו מסתכלים, לא הרבה שנים אחורנית, בסך הכל 50-60 שנה אחורנית, אז הממוצע והסך הכל היה הרבה יותר עניות והרבה יותר קושי. וגם באופן יחסי, אנחנו יותר בטוחים מבחינה ביטחונית, על כל פנים עד עכשיו, אנחנו מקווים שגם הלאה, אבל עד עכשיו, כל מיני תקופות שעם ישראל היה במשך ההיסטוריה, בכל מיני מדינות בעולם, ונרדפים ונהרגים בכל מיני מצבים. כי הגלות שלנו זה לא פה, זה לא זאת הנקודה של הגלות שלנו. אומר רבי נתן, הגלות שלנו זה גלות הנפש. מהי גלות הנפש? אז הגלות הנפש מתגלית. עוד מעט נראה מה סיבתה, מה שורשה. אבל איך היא מתגלית? היא מתגלית במצוקות נפש. אנשים היום בדור שלנו הרבה הרבה יותר קשה להיות בשלווה, בשמחה, באושר, לחיות חיים פנימיים עשירים ומאושרים. בתקופה שלנו הרבה הרבה יותר קשה ממה שהיה לפני, ממה שהיה לא לפני הרבה זמן. לפני כמה חודשים, קצת יותר, הגיע אליי ספר שנקרא ירושלים של מעלה. סיפורים אמיתיים שאחד הסופרים החרדים קיבץ וליקט, סיפורים אמיתיים של משפחות בירושלים לפני 100 שנה. כשאני קראתי את הספר הזה, אז חשבתי שאני עושה טיול בגן עדן. איזה חיים רוחניים ונפשיים, עשירים ומלאים היה להם. הם היו גרים בדלות ובעוני שאי אפשר לתאר. אבל באושר, מאושרים, הם היו פי אינסוף מאיתנו. כמה שהם היו יותר כל כך עניים, ככה הם היו מאושרים. משהו קרה לנו, משהו קורה לנו, אנחנו רואים, הדור שלנו זה דור שעובר ניסיונות וקשיים במצוקות נפש. אפשר לראות את זה אפשר לבדוק את זה, מן הסתם זה לא חידוש גדול מה שאני אומר, כל אחד רואה את זה ויודע את זה. אבל לפני כמה שבועות, לא, סליחה, קצת יותר, לפני כמה חודשים, מסרתי שיחה באיזשהו מקום ואמרתי נתון שאמרו לי, אמרתי יותר מ-50% משתמשים היום במדינת ישראל בכדורי הרגעה למיניהם. אם ניקח טבעי, הומופתי, כימי, יותר מ-50% משתמשים בתרופות הרגעה. אחרי השיעור ניגש אליי חסיד ברסלב, עם זקן, עם פאות, לא הסמוי, אני קראתי לו הסמוי, נראה ברסלבר לגמרי, אומר לי, תראה, נהניתי מהשיעור, אבל אני חייב לתקן לך, טעות. אמרתי לו, מה הטעות? הוא אמר, תראה, אני פסיכיאטר בכיר, באמת הוא, וזה באמת נכון, אחר כך גם התיידדנו, הוא מנהל איזושהי מחלקה פסיכיאטרית, הוא אמר לי, הנתונים כבר הרבה הרבה יותר חריפים, אתה יודע על 50%, אנחנו כבר יודעים שזה עבר את ה-60%. אז יותר מ-60%, כולם עצבנים, ה-60% זה שמשתמשים בהרגעה, אבל זה לא כולל עשבים למיניהם שהם גם כן נועדו להרגיע בכל מיני מצבים. אז הדור שלנו זה דור שעובר מלחמה ומצוקות בנפש. ולכן אמרתי לאנשים, שאלו אותי במה כדאי פרנסה, אמרתי להם, יש שלוש אפשרויות היום. מי שרוצה להצליח, שלוש אפשרויות. אם יש לך סבלנות וכוח, תלך ללמוד פסיכולוגיה או פסיכיאטריה. אם אין לך כל כך הרבה זמן, אין לך כל כך הרבה כוח ללמוד, לך תהיה משווק של תרופות הרגעה. היום כולם צריכים את זה, צריכים את זה כמו אוכל, אמרתי לו. אז הדור שלנו זה דור שסובל, שעובר עליו כל מיני מצוקות בנפש, ולכן גם היום יש הרבה שיטות שרוצות ומנסות לעזור לנו איך אנחנו מתמודדים, איך אנחנו זוכים לחיים מאושרים, איך האדם יכול להתחיל להסתדר עם עצמו. אדם יכול להיות לו שיהיה לו את הבית הכי יפה בעולם, ואת המשפחה הכי נחמדה בעולם, והרכבים והמחשבים, אבל אם הוא לא טוב לו עם עצמו, שום דבר בעצם לא יעזור לו. שום דבר לא יעזור לאדם אם לא טוב לו עם עצמו. השאלה היא, אז לכן הרבה מאוד מנסים להתמודד עם השאלה הזאת. איך עוזרים? איך יוצאים מכל מה שעובר עלינו? אז אנחנו צריכים לדעת יסוד מאוד גדול. שבתורה שלנו ובפרט בתורת החסידות ועוד יותר בפרט בתורה של רבי נחמן מברסלב יש התייחסות מאוד גדולה לדבר הזה ורבי נחמן מברסלב הוא נותן לנו גם כלים וגם הבנות איך אנחנו זוכים לחיים פנימיים יותר מאושרים שזה בוודאי הרצון והשאיפה של כל אדם כי צריך לדעת כלל גדול אולי אם נספיק קצת נפתח את זה אחר כך באמת אנחנו, הרבה פעמים אנחנו אומרים חסר לנו הכסף, חסר הדירה קצת קטנה וכן הלאה, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. חסר לנו קודם כל משהו פנימי, משהו, איזושהי התחברות עם עצמנו, איזשהו מעיין פנימי של איזשהו גילוי פנימי שיביא אותנו למקום אחר לגמרי, כי אם זה יהיה, אחר כך הכל יהיה הרבה יותר קל. ואם זה לא יהיה, אז שום דבר לא יעזור לנו. אז ייתנו לנו הרבה כסף, ייתנו לנו הרבה מכוניות, ואת הפלאפונים של הדור החמישי והשישי, הדור השביעי כבר אמרו לי שהוא יכין קפה לבד, לא יצטרכו אפילו לעשות קפה בבית, אז הכל משתכלל, הכל מתפתח ומתקדם, אבל מה איתנו? מה עם האדם? אז זה יסוד מאוד גדול, שצריך לדעת שהתורה בכלליות, ובפרט החסידות ותורת רבנו, רבי נחמן מברסלב, למעשה יש בה הבנות וכלים לעזור לנו באמת להגיע אל הדבר שאנחנו בפנימיות שלנו באמת מחפשים. האדם מחפש את האושר שלו, האדם מחפש את השמחה שלו, וזה הדבר הכי נכון בעולם והכי לגיטימי בעולם, כי לכך נבראנו. אנחנו נבראנו בעצם להיות מאושרים, לא להיות סובלים. לכן זה טבע האדם לחפש את זה. זה נמצא בטבעים של האדם. עכשיו, קודם אמרו לי שכנראה אחרי החגים אנחנו נגיד פה עוד כמה שיעורים ואז אנחנו נפתח את הנושא הזה כי יש בזה כמה וכמה יסודות מאוד עמוקים. אבל עכשיו אנחנו רוצים להגיד דבר אחד מאוד מאוד יסודי בזה. מה באמת המצוקה הפנימית של האדם היהודי? מה השורש של המצוקה? מה הנקודה השורשית ביותר שהיא בעצם ממנה נובע הכל? וכשאנחנו נזכה לתקן את זה שנזכה להתמודד עם הדבר הזה, אז אנחנו נוכל ללכת בדרכים חדשות לגמרי. אז בהתחלה אני רוצה להגיד משהו יסודי, שברפואה יש שני תחומים עיקריים. אחד זה אבחון המחלה, ואחר כך זה דרכי הטיפול בה. אבל קודם כל צריכים להבחן את המחלה. יש רופאים שהם מומחים מאוד בלהבחן מחלה, יש רופאים שהם מאוד מומחים להגיד עצות של טיפול, אבל אי אפשר להתחיל מדרכי הטיפול. קודם כל צריכים להבחן את המחלה. קודם כל צריך לדעת איפה באמת הבעיה. אומר רבי נחמן מברסלב, יסוד מאוד מאוד גדול. אנחנו, כתוב בזוהר הקדוש ובמדרש, חז"ל מגלים לנו דבר גדול מאוד על האדם היהודי. האדם היהודי, אמנם הנפש שלנו, החיים הפנימיים שלנו מורכבים מכמה חלקים, אבל היסוד והשורש של האדם היהודי, כל ישראל, קודש בריחו, אורייתא וישראל חדו. אנחנו חלק אלוקא ממעל. כל יהודי, מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר, מאיש ועד אישה, מילד ועד זקן, כולנו חלק אלוקא ממעל. מה הכוונה שחז"ל, הזוהר הקדוש אומר את הדיבור הזה, שכל יהודי זה חלק אלוקא ממעל? מה הכוונה? הכוונה היא שיש בתוכנו, השורש הפנימי של הנשמה שלנו, זה כפשוטו אור אלוקות, אור אלוקי שמאיר בתוכנו. אומר רבי נחמן מברסלב, בשעה שהאדם זוכה להתחבר עם הפנימיות שלו, שזה האור האלוקי, אז לא יהיה אדם מאושר יותר. אז זה לא יהיה אכפת לו בכלל, הוא יכול לחיות, כמו שסיפרתי קודם בסיפורים של ירושלים של מעלה, משפחה של 10 ילדים בשני חדרים, והם היו מרגישים שנמצאים בגן עדן. מפה חדשה לשולחן בשבת, זה היה המאורע של ההתחדשות של הבית אחת לכמה שנים. זה היה הבחינה של הממון, ביכולות של, בסך הכל לפני 100 שנה בירושלים. ובכל אופן הם היו מאושרים. מאיפה היה האושר שלהם? אומר רבי נחמן ברסלב, יסוד מאוד גדול. ברגע שאדם מקושר, מחובר עם הנקודה הפנימית שלו, פירוש הדבר, הוא מגלה בתוכו את האור האלוקי, מה שיעבור עליו הוא יהיה בגן עדן. ואם הוא לא, נמצא מחובר עם זה, אז העיקר חסר מן הספר, העיקר זה חסר בחיים שלנו. כי האדם היהודי מחפש, אנחנו יודעים את זה, אין אדם חסר מנוחה ומחפש בכל העולם יותר מאיתנו. מדוע? אנחנו הרבה פחות רגועים מהגויים. מדוע אנחנו פחות רגועים מהגויים? כי גוי אין לו את החלק אלוקא ממעל. לגוי יש את החלקים שלו. אנחנו לא חס ושלום שלא ניתן, אנחנו לא מזלזלים ולא פוגעים בכבודו של אף אחד. יש להם את התפקיד שלהם, ואנחנו מכבדים את התפקיד שלהם בעולם, יש כזה דבר שנקרא חסידי אומות העולם. אבל עם ישראל, האדם היהודי זה מהות אחרת. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. ואנחנו מחוברים בפנימיות שלנו, עם עניין מאוד מאוד גבוה. זה חלק אלוקא ממעל. וכשזה מתגלה בתוכנו, וזה מאיר בתוכנו, אז אנחנו שמחים ומאושרים. כשזה חסר מאיתנו, אנחנו במצוקה. לכן, סיפרתי, לפני כמה שבועות, לפני הרבה מאוד שנים, הייתי בביקור משפחתי בלונדון. זה היה הפעם הראשונה שיצאתי מארץ ישראל. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה מדברו. והייתי שם חודשיים. במשך החודשיים האלה חייתי, המשפחה שהתארחתי אצלה, אז הם חיו במשפחה, בשכונה מאוד רגילה בלונדון, מאוד ממוצעת, לא עניים מאוד, לא עשירים, משפחה מאוד ממוצעת. ואני קצת סקרן מטבעי, התחלתי לעקוב אחרי דרכי החיים של האנגלי הממוצע בלונדון. התחלתי קצת לדבר איתם, רציתי קצת להבין איפה, לאן הגעתי. פעם ראשונה שראיתי עולם שזה לא ארץ ישראל. ובמשך החודשיים האלה, אז גיליתי כמה נקודות לגבי האנגלים. הדבר הראשון, זה כל 4-5 בתים, יש להם, זה נקרא מתנס שכונתי. אתם יודעים מה זה המתנס שכונתי בלונדון? זה הפאב. הפאב, זה אצלהם, הבילוי שלהם זה בירות, לשתות בירות. עכשיו, התחלתי להסתכל, לעקוב אחרי סדר החיים שלהם, סדר היום שלהם, וראיתי אצל האנגלים, לא סתם אומרים שהאנגלים הם יקים, הם מאוד מאוד מדויקים. אני שמתי לב שרוב האוכלוסייה של השכונה בשבע בבוקר קמה, בשבע וחצי בבוקר יוצאת מהבית לעבודה, בארבע וחצי חוזרים מהעבודה, הגברים בחמש וחצי נמצאים בפאב, ב-10:30 חוזרים מהפאב, הולכים לישון, קמים ב-7:30 בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים ב-4:30, ב-5:30 בפאב. אני ראיתי, אפשר לכוון את השעון על פי האנגלים. הם כל כך דייקנים, אם מי שבסביבות 5:30 לא בטוח אם זה השעה, שיעמוד ליד אחד הפאבים, הוא רואה זרימה לכיוון הפאבים, שידע עכשיו זה 5:30. מה הם עושים בפאב? אז גם ברוב חוצפתי הלכתי לראות גם מה הם עושים בפאב. אז זה תלוי, זה תלוי לפי סוג האישיות, הגיל, ואולי המוצא שלהם. זה נע בין 4 בקבוקים של הממעטים ביותר, כי כתוב אחד המרבה ואחד הממית. יש כאלה ששותים 4 בקבוקים, יש כאלה שמגיעים ל-12-13 בקבוקים, וזה כל יום חוזר אותו דבר. ניסיתי לברר עם המשפחה שלי על מה הם מדברים, מה הם עושים. אז בלונדון יש 3 נושאים עיקריים שמדברים שם. מלכת האנגליה זה הנושא הראשון, הנושא השני זה הקבוצת כדורגל, הנושא השלישי זה המזג אוויר. הם כמעט לא ישנו את הנושא. כל יום, מה לבשה המלכה, באיזה שעה היא קמה, באיזה שעה היא יצאה, עכשיו היא עשתה שלום עם יד ימין, אחר כך למחרת היא עשתה שלום עם יד שמאל. זה הסמל שלהם. אבל עיקר החיות של האנגלים, בשכונה שאני גרתי, זה היה, אתם יודעים, לנו יהיה ברוך השם, יש לנו שבת. כתוב שהשבת משפיעה לכל השבוע. מסתבר שגם האנגלים יודעים את זה. גם השבת שלהם זה יום ראשון, מיום ראשון זורם שפע לכל השבוע. באיזה אופן? אז זה תלוי. אם הקבוצת כדורגל שלהם ניצחה, הם נקראים, אז יש להם שבוע של גדלות המוחין. אם היא הפסידה, הם בצמצורים. תיקו זה שבוע פרווה. לא גדלות ולא קטנות. במשך החודשיים האלה, אני ראיתי, הם לא זזים אפילו כחוט השערה מהסדר הזה. התחלתי לדמיין לעצמי, אחרי חודש שראיתי שזה ככה, זה המהלך, חשבתי אולי במקרה, באתי באיזושהי תקופה מיוחדת, ניסיתי לדמיין לעצמי מה קורה אם נכנסים לפה לשכונה הזאת לגור 4 ישראלים, ומכניסים אותם לתוך הסדר יום הזה. שיקום ב7:30 בבוקר ילכו לעבודה וכן הלאה, תכניס אותם עכשיו לתוך הדפוס חיים הזה. מה קורה? אמר, נתתי בין 4 עד 7 ימים שמטעני חבלה מתחילים להתפוצץ בשכונה הזאת. הכל מתחיל להתפוצץ פה. יהודי בחיים לא יוכל לחיות בכזה דרך. ישר הוא מתחיל להפוך. זה מיד. מיד הוא יריב עם בעל הפאב, ועם השכן שלו, והוא יכין לו שם מטען חבלה, הכל יתפוצץ. זה לפני כמה ימים, לפני כמה שבועות, איזה יהודי שאנחנו מכירים, ברוך השם, מתחזק, מתקרב, אז הוא חזר מאיזה טיול בהודו. חזר מטיול בהודו, הוא אמר לי, היום יש מושג בהודו, שהודו, שזה ידוע, מי שמכיר, אז דרום הודו זה קצת מקום שמיועד למשוגעים, זה לכתחילה. זה מבריאת העולם, נברא האזור הזה, נברא למשוגעים. הוא אמר לי, היום בדרום הודו יש מושג שנקרא ישראלים. הוא אומר, יש לי כאן מושג שנקרא ישראלים, ואם הם יכולים להתרחק ולא להתחבר, אז הם עושים את הכל. אמרתי לו, למה? מה אנחנו כל כך לא נחמדים? אז הוא אומר לי, תראי, אני רוצה להסביר לך קודם כל את המהות של דרום הודו. מה הכוונה? יש שם האים, והאים האלה, הודו, אתם יודעים מה זה הודו, הסוד של הודו, אתם יודעים מה זה הסוד של הודו. זה מזמור קופי בתהילים, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. כולם נוסעים להודו כדי לגלות את התהילים, לגלות את הודו לשם כי טוב. אז הוא אמר ששם יש, אתם יודעים שהמקובלים עושים כוונות ועולים לעולמות רוחניים עליונים. מסתבר שגם בהודו זה ככה, רק בהודו זה בדרכים אחרות. לוקחים כדור ועולים לאיזשהו עולם. יש כדורים שמעלים את האדם לעולם היצירה, לעולם הבריאה, יש כאלה כדורים שמעלים את האדם לעולם האצילות ישר. אז הוא אמר, כל העולם, כולם עושים מסיבות של יומיים, שלושה, לעלות לעולם האצילות. אומר, הישראלים שם לוקחים כדורים שחודש ימים הם לא יהיו על הקרקע בכלל. אז זה נקרא כבר משוגעים לגמרי. השאלה היא פה, כל זה אמת. השאלה היא למה? מה הסיבה? הנקודה היא כך. הנקודה היא שיהודי, עד שהוא לא יתחבר עם הקדוש ברוך הוא, עד שהוא לא ירגיש את האור האלוקי בתוכו, לא משנה מה ייתנו לו בעולם הזה. אפשר לתת ליהודי את כל הגשמיות, את כל השפע, את כל התענוגים, את כל התאוות, אז זה מסיח את דעתו, אז עכשיו, בסדר, אז עכשיו הביאו לו עכשיו איזה מרצדס 2012 חדשה, והוא מתפעל ממנה כמה ימים. אבל כל עוד זה הנאות, חיות, זה תוכן של העולם הזה, אצלנו יש לזה סוף. מדוע? מכיוון שזה לא מה שאנחנו צריכים וזה לא מה שאנחנו מחפשים. האדם היהודי, הפנימיות שלנו זה חלק אלוק הממעל. כל החיים שלנו אנחנו נחפש את זה, ולעולם לא יהיה לנו מנוחה עד שאנחנו לא נמצא את זה. לכן אומר רבי נחמן מברסלב, שאנחנו רוצים למצוא, דרכים להעלות את האיכות הפנימית של החיים שלנו, באמת לצאת ממצוקות נפש, אנחנו צריכים לדעת, ואנחנו היום אחרי הרבה מאוד שנים של ניסיון ושל בדיקה בדבר הזה, אז אנחנו אומרים, האדם לא ימצא לעולם שמחה ומנוחה אם הוא לא יתחבר עם הנקודה הזאת. וזה המושג שנקרא, הצדיק. הצדיק, מה זה העניין של הצדיק? הצדיק, זה כתוב הרבה בספרים, הצדיק זה השליח של הקדוש ברוך הוא לעזור לנו להגיע לנקודה הפנימית הזאת. אחד מגדולי ישראל, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, הוא נפטר בערך לפני 265 שנה, והרמח"ל כותב בספר המאוד ידוע שלו שנקרא מסילת ישרים. אז הוא אומר, למה דומה העולם הזה? לגן המבוכים. מה זה גן המבוכים? ממש היה מלך גדול שבנה גן, שיש שם הרבה מבוכים, גדרות גבוהים, ושיש שם המון שבילים שאפשר להתבלבל בהם. והמטרה היא של האדם להגיע למרכז הגן. זה הכל משל. והאדם שהולך בתוך הגן הזה, מאוד מאוד קשה למצוא את הדרך. כל כך הרבה שבילים ומפותלים ומתאים, יש בזה מאוד מאוד קשה למצוא את הדרך להגיע למרכז הגן. אומר הרמח"ל, מה העצה? אומר שיש אנשים שכבר הגיעו למרכז הגן, ובמרכז הגן יש מגדל גבוה. והם נמצאים על המגדל הגבוה, ומי שמסתכל על האנשים האלה, הם רואים את כל השבילים מלמעלה. הם עוזרים למי שנמצא בתוך הגן לכוון את הדרך שלו להגיע למרכז הגן. זה משל שהרמח"ל אומר. הרמח"ל אומר, אנחנו נמצאים בגן המבוכים. אנחנו נבוכים. אנחנו לא יודעים מה בדיוק נכון לעשות, איך בדיוק להתנהג כדי להגיע אל האמת שלנו, להגיע לנקודה של השמחה והחיות והאושר האמיתי שלנו. זה נקרא גן המבוכים, שאנחנו לא יודעים את הדרך. הצדיקים זה נשמות מיוחדות שהקדוש ברוך הוא שתל אותם בכל דור ודור, כדי שהם יעמדו על המגדל והם יעזרו לנו, הם ישיתו לנו יד וילמדו אותנו, ייתנו לנו את העצות הנכונות ויראו לנו את הדרך איך להגיע למרכז הגן. וזה רבי נחמן מברסלב, שהוא קצת דיבר על חייו ועל התפקיד שלו, והוא אמר את זה לגמרי מענווה. מדוע מענווה? למרות שהוא אמר שיש לו תפקיד גדול וחשוב מאוד לעם ישראל, לעזור לעם ישראל, אבל זה ענווה, הוא דיבר את זה מענווה, מכיוון שהוא ידע שזה מה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לתקן בעולם. לכל אחד יש תפקיד בעולם. אז כתוב בספרי המקובלים שכל אדם בא לעולם בשביל תיקון מסוים ותפקיד מסוים. רבי נחמן ידע וגילה לנו שהתפקיד שלו זה לעזור לדורות האחרונים, שהמבוכה והצער והבלבול יהיה עצום ונורא, והוא נשלח להעיר לנו, זה כמו פרוג'קטור, כמו להעיר לנו בכל הבלבולים שלנו, בכל החושך שבו אנחנו נמצאים. וזה העניין הצדיק. אז אנחנו, הנקודה היא איך אנחנו זוכים לפקוע את המסכים שנמצאים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כדי שאנחנו נזכה להתחבר עם האור האלוקי, ואז למעשה כל המציאות שלנו תשתנה לגמרי. והנקודה הראשונה שאמרנו, העצה הראשונה, הנקודה הראשונה שאמרנו, זה עניין הצדיק. הצדיק הוא השליח, זה שליח של הקדוש ברוך הוא. הצדיקים הגדולים, הם רואים בדיוק איפה אנחנו נמצאים, הם מבינים אותנו מאוד מאוד את כל מה שעובר עלינו, והם מושיטים לנו יד. הם מושיטים לנו יד על ידי זה שהם נותנים לנו עצות איך לפרוץ ואיך לפקוע את המסכים שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה זה בעצם לחפש, לברר מי באמת הצדיקים שיכולים לעזור לנו. דבר ראשון, הם צריכים להבין אותנו. וברוך השם, בדור שלנו אנחנו רואים, אנחנו יותר ויותר רואים איך שרבי נחמן מברסלב זה אחד הסיפורים המופלאים ביותר. לא הרבה יודעים את זה, לא הרבה יודעים את ההיסטוריה של חסידות ברסלב. אני אגיד את זה בקצרה, כי הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, אני התקרבתי לחסידות ברסלב לפני 30 שנה. אני רוצה לספר לכם מה היה חסידות ברסלב לפני 30 שנה. זה היה, חסידות ברסלב היה, אז בכל ארץ ישראל היו 4 בתי כנסת של חסידי ברסלב, והיו כמה עשרות חסידי ברסלב בכל ארץ ישראל, וגם מתוך העשרות האלה, אז חצי היו נחשבים כמשוגעים, וחצי היו באמת משוגעים. כי משוגעים התקרבו לברסלב. היה בגבעת שאול, יש שם איזה סוג של אוסטל בגבעת שאול, אני זוכר פעם הלכתי לבקר שם מישהו, שם היו חסידי ברסלב הראשונים, מהאוסטל של גבעת שאול. ברסלב זה הכל היה סביב, וכשאני התקרבתי, אז אמרו לי שמוכנים לכתוב לי, כל המוסדות מוכנים לכתוב לי המלצה לביטוח הלאומי, שאני יכול לקבל קצבה חודשית של בעיה נפשית. אמרתי להם, למה, מה קרה? הבחנתם בי משהו? אמרו, לא הבחנו בך שום דבר. התקרבת לברסלב, אתה צריך לקבל את זה. עצם העובדה שאדם רק התקרב, ואז היה מעטים מאוד, מעטים מאוד, ממש מעטים, ומלפני 22 שנה, זה תף שינון, שהיום אנחנו לא כל כך נזכיר את זה, אבל בעזרת השם, בלי נדר, בעתיד, אנחנו נזכיר את זה, זה שנה מאוד מאוד מיוחדת, יש לה תפקיד מיוחד לשנה הזאת, זה תף שינון, זה היה לפני 22 שנה, ואז התחיל להתגלות הדרך, והעניין של הצדיק בעולם התחיל להתגלות. והיום, ברוך השם, רואים שזה כבר לא תלוי בנו, זה לא תלוי באף אחד, זה פשוט בכל מקום מחפשים את העניין של הצדיק. זה לפני כמה שבועות ניגשה אליי קרובת משפחה, היא ברוך השם מתחזקת, אבל רגל פה ורגל שם, אז היא אמרה לי, היא אומרת לי, תגיד לי, אתה יכול אולי לעזור לי להבין משהו? אמרתי לה, אם אני אוכל, אני אשמח. אז היא אומרת לי, תגיד לי, אנחנו לפני כמה ימים ישבנו כמעט לילה שלם במועדון, באיזשהו מועדון, איזשהו פאב, ישבנו לילה שלם, בחורים ובחורות, וכל הלילה אנחנו רק מדברים על התורה של רבי נחמן מברסלב. אז היא אומרת לי, אתה יכול להסביר לי מה רבי נחמן מברסלב עשה במועדון שלנו? אז אמרתי לה, זה באמת, זה האמת. רבי נחמן מברסלב, התורה שלו, הדרך שלו, העצות שלו, הן כל כך יורדות, הן כל כך נוגעות בדור שלנו, למקומות שלנו, שזה כמעט דבר מופלא, שצדיק שחי לפני 250 שנה, לפני 202 שנה, הוא נפטר. השנה זה יהיה, כן, בסוכות עוד חודש, בדיוק עוד חודש, לפני 202 שנה, רבי נחמן מברסלב נפטר. בכל אופן, זה תקופה אחרת, זה דור אחר, אבל זה פלא גדול. זה פלא גדול איך שהדברי תורה שלו והעצות שלו כל כך יורדות אלינו ומתייחסות אלינו, והפלא הגדול הוא שכל אחד גם מתקשר עם זה במהירות גדולה מאוד. לא צריך פה הרבה עכשיו לשכנע. אדם שומע דיבורים. היום זה, ברוך השם, זה כבר יותר ויותר ידוע וגלוי. אני הרבה פעמים אני מזכיר את זה. לפני 3 שנים הייתי זה היה בראש השנה באומן, ואמרו לי, כמה ידידים, אמרו לי, תראה, יש פה איזה וילה, באומן זה יש הרבה וילות, יש איזה וילה עם חצר גדולה, יש שם הרבה חבר'ה, בוא תמסור לנו שיחה. אמרתי להם, בשמחה, מה, זה זכות גדולה, אני בא. אמרתי להם, אני בא בשמחה. נכנסתי לחצר, באמת יש שם הרבה חבר'ה, איך שנכנסתי לחצר, קפץ עליי מישהו. עכשיו, מה שהספקתי לראות, אני לא ידעתי מאיפה הוא הגיע, זה חשבתי, במבט ראשון היה נראה אינדיאני. זה הגיל כזה גדול באוזן הזאת, ושרשרת פה, ומשהו באמת יוצא דופן ביותר. אמרתי, אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה, אבל בסדר, לא, אמרתי, טוב, נתייחס אליו יפה, כי אני לא יודע מה לעשות. התחיל לרקוד איתי, רק אחרי כמה דקות התחלתי למסור שיחה, הוא ישב לידי. אמרתי, בסדר, אני רוצה לשמוע שיחה, אני מדבר. ישב, וברוך השם, מאותו רגע ואילך אנחנו לא נפרדים. אני רוצה לספר לכם עליו, על היהודי הזה. זה בסוף הסתבר שזה לא אינדיאן, הסתבר שהוא יהודי. אז היהודי הזה, הוא חי בחוץ לארץ, ולא היה דלת עמוד בכדור הארץ, שהיה שם איזה מסיבה, או איזה מסע סמים, או איזה שטות אחרת, שהוא לא היה. הוא בן 40 פלוס, והוא הקפיד להיות בכל הדלת עמוד בכל כדור הארץ. היה לו מסירות נפש. הוא יודע, הוא קיים את הנקודה של דלת אבות חדשים בארץ ישראל, הוא קיים את זה על כל כדור הארץ. הוא היה שומע שיש מסיבה בהימלאיה, היה נוסע להימלאיה. אחר כך יש איזה מופע של איזה להקת רוק אנד רול בברזיל, ישר. אחר כך אני ביקרתי אותו, איפה שהוא גר, אז אמרתי לו, אתה יודע, אמרתי לו, תדע לך, שלך ברור, אשתו כזאת היא אישה טובה, אמרתי לו, איך הצליחה לשרוד עם אדם כמוך? הוא אומר לו, זה בריאה חדשה. השלום בית שלנו זה בריאה חדשה. אז אחד המסיבות האחרונות שהוא נסע, זה אמרו לו שיש מסיבה גם מאוד מיוחדת באומן. ככה אמרו לו, לפני 4 שנים, אמרו לו, תשמע, יש מסיבה מאוד מיוחדת באומן, אז היית בכל העולם, בוא למסיבה באומן. וככה נפגשנו, במסיבה באומן נפגשנו. וברוך השם, אז היהודי הזה גר מאוד מאוד רחוק, מאוד מאוד רחוק, ואני חושב, רבי נחמן מברסלב סיפר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, עומדים לכתוב על הסיפורים שלו עוד ספר אחד, שנקרא סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. סיפורים אמיתיים, משהו עבר ועובר, ובמקום שהוא נמצא, שזה אי אפשר לתאר כמה שהוא רחוק מכל נקודה של קדושה. אז ראינו שם, מאז שהיה אצל רבנו, ממש רבי נחמן מברסלב מושיק לו יד ומוליך אותו והולך איתו בכל מקום. ברוך השם, היום המצב כבר פי אין סוף יותר טוב, והילדים שלו לומדים במוסדות חרדיים, במקום שהם גרים. וכל זה, וזה פלא. איך צדיק שחי לפני יותר מ-200 שנה, יכול לדבר וכל כך להתקשר עם אדם שנמצא בשיא החושך ובשיא ההסתרה והתאומה של העולם. אבל זה אנחנו רואים, רואים את הנקודה הזאת. אז זה אנחנו צריכים לדעת שהצדיקים, שהקדוש ברוך הוא שלח לדור שלנו, הוא שלח אותם בשביל שיושיטו לנו יד. יושיטו לנו יד ויעזרו לנו לצאת, ולמצוא את הדרך האמיתית. ורבי נחמן מברסלב אמר, כל העניין שלי זה הדורות האחרונים. כל מה שבאתי לעולם זה להאיר אור מיוחד, גם בהבנה וגם בעצות הלכה למעשה. אז זה הדבר הראשון, שאנחנו, אשרי מי שזוכה בדור שלנו, לחפש ולמצוא את המדריך שבאמת יכול לעזור לנו. שבאמת יכול להכוון אותנו בכל התהפוכות הנוראיות שעוברות על כל אחד ואחד מאיתנו. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה, רבי נחמן מברסלב אומר לנו, הוא מלמד אותנו דבר מאוד מאוד גדול. אומר, וצריך שכל אדם יהיה לו כל יום איזשהו זמן מסוים שיהיה עם עצמו. וזה נקרא התבודדות. ההתבודדות צריך לדעת שזה יסוד מאוד מאוד גדול. כי אפשר לראות את זה, בפשטות. היום אנשים נכנסים, קמים בבוקר, נכנסים לסדר היום, ולפעמים הם מוצאים את עצמם שאיכשהו הם קצת נושמים. ומתבוננים בעצם מה עבר עליהם, זה יכול להיות ב-12 בלילה, זה יכול להיות בלילה, ולפעמים זה קורה אחרי כמה ימים שהם בכלל נזכרים. אנחנו רואים, הקצב חיים שלנו היום הוא מאוד מאוד, מאוד מאוד חזק, זה הכל מתח עצום ואינטנסיביות עצומה. פעם אדם, היום אמרתי למישהו, אמרתי לו, תראה, פעם, לא לפני הרבה שנים, המעגל חיים של האדם, כמה אנשים הוא היה איתם בקשר? בחיי היום-יום. ומה היה רדיוס החיים שלו? בשכונה, לכל היותר, היה אדם, ולפני 40-50 שנה, אז אדם לכל היותר, אז היה קצת מתרחק מהשכונה לעבודה, או ללימוד, או לאיזשהו עניין. אבל כל החיים שלו בעצם היה סביב הבית שלו. היום, אחרי שיש לנו את כל התקשורת המשוכללת, האדם למעשה כל שנייה מחובר עם כל כדור הארץ. אנחנו לא יודעים עד כמה זה משפיע, זה משנה את כל החיים של הנפש של האדם. כל החיים. היום החברים של האדם, פעם החברים של האדם היו גרים לידו. אם הם לא היו גרים לידו, טוב שכן קרוב, חז"ל אומרים, מאח רחוק. למה? כי בחיי היום-יום, האדם לא היה רואה את אח שלו הרחוק. עם מי הוא היה חי? עם השכן שלו, עם מי שגר בשכנות איתו. היום מי זה השכן הרע? היום אנחנו לא יודעים מי זה שכן קרוב ואח רחוק. תלוי, אם הוא חבר שלי בפייסבוק, הוא שכן קרוב. אם הוא לא שכן, אם הוא לא חברית שלי בפייסבוק, זה אח רחוק. זה כבר לא קשור היום בכלל איפה הוא גר. האדם יכול לגור היום באלסקה, ויש לי הרבה יותר תקשורת איתו. בכלל, היום כבר כמעט, לאט לאט כבר שוכחים לדבר פנים מול פנים. לפני כמה זמן, זה סיפור אמיתי. שני חברים, אחד גר פה ואחד גר בארצות הברית, וזה מארצות הברית. אני הייתי בפגישה הזאת אחרי הרבה זמן שהם רצו מאוד לפגוש את אחד השני, הם נפגשו. אז מה, כשהם נפגשו, מה קרה? כל אחד ישב עם מחשב נייד ודיבר עם אנשים אחרים בכלל. אז על הסוף הזה שגר בישראל, אמר לו, אתה יודע מה? טוב, תראה, רובן, תשמע, אני הולך הביתה, נדבר בפייסבוק. פנים מול פנים הם לא דיברו. בפייסבוק הם מדברים כל היום, פנים מול פנים הם כבר לא מדברים. התקשורת כבר בכלל עניין אחר לגמרי. אז אומר רבי נחמן מברסלב בספר ליקוטי מוהר"ן, יסוד מאוד גדול. בדרך חיים הזאת, אדם מאבד את הקשר עם עצמו. אדם כבר לא מכיר את עצמו. הוא כל החיים שלו, כל מה שבעצם נעשה איתו, זה הכל בעצם משהו שמוכתב מבחוץ. זה איזושהי רכבת של זמן שנוסעת קדימה, ואנחנו נמצאים בתוך הרכבת הזאת. האדם בכלל לא מכיר את עצמו, לא יודע מה הוא באמת רוצה. האדם כל הזמן רק רואה פרסומות ושידורים וגירויים, הכל מבחוץ מלא כאלה גירויים וכן הלאה, עד שהאדם כבר לא קשור עם עצמו. אחד העבדות הכי גדולות של האדם זה שאדם איבד את הקשר עם עצמו. ברגע שאדם לא מחובר עם עצמו, הוא איבד למעשה את האושר שלו. האדם, כדי להגיע לאושר, הוא צריך להכיר את עצמו. אומר רבי נחמן מברסלב, כדי שאדם ילמד להכיר את עצמו, האדם צריך להיות עם עצמו. האדם צריך פרק זמן מסוים כל יום. בהתחלה זה קשה, עדיין לא רגילים, אז על כל פנים לעשות את זה כמה דקות, שאדם בא להתחבר עם עצמו ועם הקדוש ברוך הוא. לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, במילים הכי פשוטות, וזה עצה ודרך שרבי נחמן גילה לנו, שהקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא, לכל יהודי יש קו פתוח לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואיך לדבר איתו? אז אומר רבי נחמן מברסלב, כאשר ידבר איש עם רעהו. בצורה הישירה ביותר, הפשוטה, כמובן בדרך כבוד, זה ודאי, אבל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה מעלה מאוד גדולה, זה מעלה מאוד גדולה. מי שיכול היום לספר לקדוש ברוך הוא מה עובר עליו, לשמוח איתו ולהצטער איתו ולבקש ממנו ולהודות לו ולבוא אליו גם בטענות אם זה לא מסתדר, הכל כמובן בדרך כבוד. אבל ברגע שאדם מחובר עם עצמו ומחובר עם הקדוש ברוך הוא, פתאום האדם מתחיל להתחבר עם השורש הפנימי של הנשמה שלו. זה העצה השנייה לפקוע את המסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אמרנו שחוסר האושר והסיבה למצוקה הכללית, הסיבה הכללית, אחר כך יש סיבות פרטיות, אבל הסיבה הכללית של חוסר האושר והמצוקה זה שיש מסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כדי לזכות להגיע לאושר, לחיות, זה, אנחנו צריכים לפקוע את המסכים האלה, להתחיל לתת לאור להגיע אלינו. והאור הזה, הצדיק מלמד אותנו, והדבר הראשון שהצדיק מלמד אותנו זה להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת, זה טוב מאוד שיהיה לאדם זמן מסוים במשך היום שהוא יהיה לבד. רבי נחמן אמר ללכת לשדה. צריך לדעת שהיום אתם יודעים איך בחסידות ברסלב קוראים לשדה? מישהו פעם, הרבה פעמים הרגשתי קצת לא טוב, אז המשפחה שלי, או שזה האמא, או שזה אשתי, דאגו. אתה הולך לרופא? אמרתי להם, מיד אני הולך לרופא. איזה רופא אתה הולך? אמרתי להם, קוראים לו דוקטור פלדמן. אמרו לי, מי זה פלדמן? לא שמעו על דוקטור פלדמן, אף פעם לא שמעו את השם הזה, לא ידעו שאני בקשר עם דוקטור פלדמן. אמרתי להם, פלד באנגלית, גם ביידיש זה שדה. מן זה איש, אני הולך לקבל טיפול אצל איש השדה. אני הולך לשדה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני יכול להעיד, ולא בלשון גוזמה, שהרבה הרבה מאוד פעמים הגעתי לשדה חולה ויצאתי בריא אחרי שעה. לא, אני לא אומר את זה בלשון גוזמה. הרבה פעמים הלכתי עם חום, כפי שאני מכיר את עצמי, זה כמה ימים נשכב במיטה, אז הלכתי לדוקטור פלדמן, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, אם אני חייב להיות חולה, אין מה לעשות, אבל אם אפשר פרוטקציה, יש לי שיעור, אני צריך לדבר עם מישהו, אני צריך לסדר את הדבר הזה, אז אם אפשר לסדר את זה, אז אנחנו צריכים, זה נקרא, זה היום, או שמי שרוצה פסיכולוג, אז יש דוקטור פלדמן, הוא יכול גם להיות פסיכולוג, הוא יכול להיות גם רופא משפחתי, גם אף אוזן גרות, גם אונקולוגי, כל הרפואות בעולם מתחילות קודם כל מהשדה. קודם כל, שאדם צריך ללכת, להתרגל ללכת, באמת ההתבודדות לא מחייבת שדה. לא תמיד האדם יש לו את האפשרות. אבל בשביל בריאות הנפש, היום אם אדם יזכה שכל יום הוא רק יעשה טיול, רבע שעה, 20 דקות, עד שעה בשדה, כל יום, אני מבטיח, פסיכולוג לא תצטרכו. זה, אם היום, אני בכלל הצעתי, אמרתי, יש עמותה של חסידות ברסלב, אני אמרתי להם להפנות בקשה לכמה מקורות, אבל הראשונה זה למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, להתחיל להשתמש בעצות של רבי נחמן מברסלב, ולתת לו תואר דוקטור, הכבוד לפסיכולוגיה קלינית וריפוי נפשי. אז העצה הראשונה שרבי נחמן מלמד אותנו זה ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשדה, ללכת להתחבר עם היום יום, אנחנו כבר לפעמים לא שמים לב שהשמש זורחת, כן זורחת, יש עננים, כל כך נמצאים בתוך המתח של החיים שלנו, בתוך האינטנסיביות של החיים שלנו, שכחנו את עצמנו, שכחנו את בכלל שאנחנו בגדר בני אדם. ההתבודדות נועדה לעזור לנו להתחיל להכיר את עצמנו, להתחבר עם עצמנו ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה רבי נחמן כבר כתב לפני 200 שנה, שלפני הגאולה לא יהיה יישוב הדעת לבן אדם שאין התבודדות. זה פלא גדול, זה ממש דיבור של נבואה, זה כתוב בספר שיחות הר"ן. רבי נחמן ברסלב אומר, לא יהיה לאדם לא יהיה יישוב הדעת אם לא יהיה לו התבודדות לפני הגאולה. מדוע? מכיוון שכמו שאנחנו כולנו רואים, כל מה שעובר סביבנו. אז זה הנקודה השנייה. הנקודה השנייה זה להתחיל להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אפשר לעשות את זה, אמרנו, בשדה, על חוף הים, אפשר, אדם יכול לעשות את זה בבית. לא משנה, זה לא משנה איפה אדם עושה את זה. העיקרון הוא שאדם יהיה לו יישוב הדעת בשלוות הנפש. לכן, עצם היציאה לשדה זה כבר מרגיע את האדם. זה כבר מביא את האדם לאיזשהו מקום אחר בנפש. וגם בהתחלה קצת קשה, יש אנשים שקשה להם להתרגל לדבר הזה. אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני הולך להתחבר עם עצמי. אז אנחנו מציעים תמיד למי שמרגיש שהוא קשה, אז תגיד, אל תגיד שאתה הולך להתבודד, אל תגיד שאתה הולך לטייל בשדה. תלך לטייל בשדה, לטייל בשדה כל אחד. מה המקסימום? תיקח קצת אבנים קטנות, תעשה בול פגיעה על עצים, תסתכל על פרפרים, תסתכל על העצים היפים. ולאט לאט צריך להרגיש חיבור עם המקום הזה ועם הנקודה הזאת. שזה קצת להתחיל להכיר את עצמנו. אז מיד החיים מתחילים לראות אחרת. אני יכול לספר לכם שמאותו יום שהתקרבתי לברסלב, אחרי כמה שנים שהתחלתי להתבודד, זה מאז החיים משתנים לגמרי. האדם פתאום מרגיש הרבה יותר שלווה, הרבה יותר שמחה, וזה רק דבר הולך ונבנה. זה לא דבר זה לא כמו אקמול, שפעם אחת לוקחים מעבר כאב ראש. לא, זה בנייה שלמה, זה בנייה פנימית. רבי נחמן מברסלב אומר שעיקר מה שהוא בא לתקן בעולם זה את השמחה. זה מלמד אותנו איך להתחבר עם עצמנו ועם הקדוש ברוך הוא, ולהתחבר עם השמחה, עם האושר. אז זה הנקודה השנייה. אז אמרנו, הנקודה הראשונה זה העניין של לדעת שצריכים לחפש מישהו שיוכל להדריך אותנו בזה, וזה עניין הצדיק. והנקודה השנייה זה, ההתבודדות. היום אנחנו נדבר, יש, בזה יש עוד הרבה הרבה להאריך בדבר הזה, ועל זה אני אומר, לא בבדיחותה, אני אומר את זה ברצינות, שלפני כמה שבועות פניתי לכמה אברכים שהם קצת לומדים כל מיני דרכים ברפואת הנפש, ויש היום בתי ספר על פי החסידות ועל פי הקבלה. אמרתי להם, צריכים לבנות, ממש לבנות תורה שלמה לרפואת הנפש על פי משנתו של רבי נחמן מברסלב. צריך לבנות על זה, לתת כלים, עצות. הדור שלנו צריך את זה מאוד מאוד. מאוד צריך את הנקודה הזאת. אז בעזרת השם, אם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נדבר על זה עוד. עכשיו אנחנו רוצים להגיד כמה דברים שקשורים לראש השנה. ראש השנה, אז בדרך כלל אנחנו יודעים שזה יום הדין. אבל צריך לדעת למה זה יום הדין, ומה המהות של היום הזה, ומה גם אפשר להשיג ביום הזה, ביום הזה שנקרא יום הדין. אנחנו נחזור קצת אחורה. לחזור 5,772 שנה אחורנית לבריאת העולם. אז הגמרא דנה באיזה תאריך נברא העולם. הגמרא אומרת שתי דעות. יש דעת רבי יהושע ודעת רבי אליעזר באיזה חודש נברא העולם. רבי יהושע אומר בחודש ניסן, ורבי אליעזר אומר בחודש תשרי. מסביר רבנו אריה הקדוש, שבאמת אין מחלוקת בין רבי אליעזר ובין רבי יהושע. רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם, מסביר רבנו אורי הקדוש שהעולם עלה במחשבה בחודש ניסן ונברא במעשה בחודש תשרי. לכן גם רבי יהושע וגם רבי אליעזר, כל אחד אמר אמת וכל אחד לעניינו. אז במעשה העולם נברא בתשרי. כשאנחנו אומרים בתשרי, מה הכוונה בתשרי? אז אנחנו הרי יודעים מפרשת בראשית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במשך שישה ימים. יש יום אחד, יום שני, ביום הראשון הקדוש ברוך הוא אמר, וירא אלוקים את האור, ויאמר יהי אור, ויהי אור, וכן הלאה. אחר כך ביום השני, היה בריאה של היום השני, בריאה של היום השלישי, עד יום שישי. אז מה התאריכים המדויקים של בריאת העולם? אומר רבי אליעזר, בקף אי באלול היה יום הראשון לבריאת העולם. מתי זה קף אי באלול? אנחנו היום, איזה יום אנחנו כבר? חמישי, כי כבר הייתה שקיעת החמה. עכשיו אנחנו ב-י' באלול. עכשיו, התאריך שאנחנו נמצאים זה י' באלול, זאת אומרת עוד שישה ימים. לעוד שישה ימים זה קף אי באלול, איזה יום זה יצא? אם אנחנו בחמישי, שלישי נדמה לי. שלישי או רביעי? רביעי. אז רביעי זה קף אי באלול. קף אי באלול ביום רביעי זה היום הראשון לבריאת העולם. בראשית ברא אלוקים זה קף אי באלול. אחר כך האדם נברא, באיזה יום נברא האדם? ביום שישי, שישי לבריאה. שישי לבריאה זה יוצא א' בתשרי. א' בתשרי, שזה ראש השנה, זה היום שבו נברא האדם, אדם וחווה נבראו באלף בתשרי. באותו יום, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, באותו יום שאדם נברא, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו מצווה אחת, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. באותו יום האדם הראשון עבר על מצוותו של הקדוש ברוך הוא, ובאותו יום נגזרה גזרת הגירוש מגן עדן על האדם הראשון. כל זה הלך תוך כמה שעות, עכשיו העולם נברא, האדם נברא. אנחנו רואים מפה עד כמה האדם הוא בעייתי. רק עכשיו נבראת, כבר אתה עובר על הציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל אז באותו יום נעשה הכל, הבריאה, המצווה, והחטא והגירוש. אז אומר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא שער הכוונות, אומר יסוד מאוד גדול. אומר באלף בתשרי, שזה יום בריאת האדם, ובאותו יום כל העולמות הרוחניים חוזרים לאותו מצב ואותו מעמד שזה היה בשעת הבריאה. פירוש הדבר שמבחינת העולמות הרוחניים, שזה השפעות גדולות מאוד, מאוד מאוד משמעותיות, באלף בתשרי, שזה ראש השנה, אנחנו חוזרים לאותו מצב שהיה באותו זמן שהאדם הראשון נברא. אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, שרבנו אריה הקדוש אמר לנו את זה וגילה לנו את החידוש הזה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אז אנחנו בסדר, יש עולמות רוחניים, אנחנו מאמינים, אצילות, בריאה, יצירה, יש ספירות עליונות, קיבלנו, מאמינים. מה זה אומר לנו הלכה למעשה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות דבר גדול ועצום מאוד. אומר שלא סתם רבנו ארי לימד אותנו את זה, אלא הוא לימד אותנו שביום הזה, שבו כל הבריאה חוזרת למעשה בראשית, למצב הראשוני שלה, האדם יכול לתקן את הכל. זאת אומרת, ביום הזה אנחנו יכולים להגיע למצב שכביכול אנחנו נבראים מחדש. בוודאי שאין הכוונה שעכשיו האדם ייעלם ויהיה פה בריאה חדשה, לא בורים גולם, אלא הכוונה היא, אלא כוונת הדברים שאדם יכול בראש השנה לעשות פעולה כזאת, כמו נראה, ומיד נראה איך, שימשיך עליו שפע חדש לגמרי. כל מה שאתה יודע על עצמך, אתה מכיר את עצמך, כל אדם מכיר קצת את עצמו, אומר, אני קצת כעסן, אני קצת, יש לי נטייה לעצבות, אני טיפה עצלן, וקצת חברותי, כל אחד מכיר את עצמו. אז צריך לדעת שבראש השנה אפשר להחליף לטובה את כל מיני השפע שקשורים לנשמתו של האדם. האדם יכול לקבל, השפעות חדשות לגמרי. השפעות חדשות לגמרי, ואת כל מהלך חייו וכל העניין שלו, הכל להפוך לטובה. מדוע? מכיוון שביום הזה ניתן לנו את הכוח לתקן את הכל. כי זה היום שבו נבראנו, בו הקדוש ברוך הוא ציווה לנו, בו חטאנו, כי היינו כלולים באדם הראשון. ומכיוון שיש את כל הבחינה הזאת, בגלל שכל זה קיים בנו, ביום הזה אפשר לתקן את הכל. אבל איך אנחנו, באיזה אופן אנחנו צריכים ויכולים לפעול כדי לתקן? ומה הדרך? יש כמה וכמה דרכים ועצות, אנחנו נעמוד על נקודה אחת. שרבי נחמן מברסלב מלמד אותנו יסוד, יסוד נפלא מאוד, שכל אחד גם יכול לקיים אותו. רבי נחמן מברסלב אומר, עיקר העניין של ראש השנה, שיחשוב האדם מחשבות טובות. יש לנו מצוות בראש השנה, שזה תפילות, תקיעת שופר, לעשות את הסעודות החג, עם כל המיוחד של הסעודות חג, הסימנים וכן הלאה. בסדר, זה הסדר הרגיל של ראש השנה. אבל מה אנחנו בפנימיות שלנו? איך אנחנו מתפללים, למה אנחנו, על מה אנחנו מכוונים, ובין התפילות? אז אומר רבי נחמן מברסלב, שהאדם יהיה חכם ויחשוב מחשבות טובות בראש השנה. וככה אומר, הוא אומר, אדם חכם חושב מחשבות טובות בראש השנה. מה הכוונה? מה זה המחשבות הטובות האלה שרבי נחמן מברסלב אומר שצריך לחשוב אותם? אז אומר, אומר רבי נחמן, שבראש השנה, מכיוון שאנחנו חוזרים להתחלה ולשורש של הכל, ונמשכים השפעות חדשות לגמרי, כביכול, מבחינות רוחניות, מאוד מאוד לא מבוטלות, הקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם מחדש. זאת אומרת, נקבעים סדרים חדשים של השפעות ושפע שאדם יכול לקבל. אז אומר רבי נחמן, איך אנחנו יכולים לזכות, להתחבר עם הצד הטוב, עם הצד הטוב של השפע? אומר, תחשוב טוב, תקבל טוב. במקום, הבעל שם טוב אמר, במקום שאדם חושב שם הוא נמצא. אנחנו צריכים, זה העניין של חודש אלול, חודש אלול זה להתבונן. בחודש אלול כל אחד צריך להתבונן ולראות מה הוא רוצה. להגיע למסקנה, מה אתה רוצה? וכל אחד, שיעשה רשימה, אפשר לעשות רשימה עד 12 דברים, ואם אדם מרגיש שזה מעט מדי, אפשר להגיע עד 24 דברים, זה נקרא סוד 24 קישוטי קלה, קישוטי שכינה, עד 24 פרטים אפשר, מה זה ה-24 דברים האלה? תבקש מה אתה רוצה, תכתוב לעצמך מה אתה רוצה. אדם יתחיל לחשוב מה הוא רוצה, איך הוא רוצה שיראו החיים שלו. למשל, יש לי שכן שמאוד רוצה להחליף את המכונית שלו ל-BMW 2012. אז שיכתוב שם BMW 2012, ורבי נחמן אומר, כל ראש השנה תחשוב, כל מה, תלך עם המחשבה הזאת, BMW 2012, BMW 2012, אז יגזרו עליך, ירד לך, ואחרי סוכות ירד לך BMW 2012. אבל האדם צריך להיות חכם ולראות מה הוא באמת רוצה. מה באמת הנשמה שלנו רוצה? האם הנשמה שלנו רוצה את העולם הזה או את הרוחניות? ולהתחיל להתבונן מה חסר לנו ברוחניות. זה דבר ראשון זה שאדם מתבונן. מותר לאדם גם לבקש על הגשמיות, אבל קודם כל לבקש על מה חסר לנו ברוחניות. עם האדם, שהאדם יבקש על יותר אולי תארה פנימית, מנוחה פנימית, שמחה פנימית, להתחבר יותר עם התורה, להתחבר יותר עם התפילה, שאדם עושה איזשהו מצווה, שאני ארגיש את האור שיש במצווה, שאני לומד איזשהו דבר תורה, שאני ארגיש את האושר הגדול שיש בכל דבר של תורה. כשאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז לפעמים אני זוכה קצת להרגיש, אבל הרבה פעמים אני מדבר, אני לא מרגיש שום דבר. אדם שזוכה להרגיש בלב שלו אהבת השם ויראת השם, אין אדם יותר מאושר ממנו. האושר הכי גדול בעולם, בבריאה זה, שיהודי מאיר בתוכו אהבת השם ויראת השם. אז אנחנו צריכים לעשות לעצמנו רשימה. כל אדם צריך לעשות לעצמו רשימה. מי שחושב שהוא ישכח, יכול לרשום את זה, אפשר לזכור את זה, לא משנה. בראש השנה, שזה היום, היום מרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, ויגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תרחם עליי, תעזור לי. תעזור לי להיכלל באמת בדרכים האמיתיות, במקומות האמיתיים, וצריך לדעת. אז כתוב, זה כתוב הרבה בספרי גדולי ישראל במשך כל הדורות. אדם שמבקש את זה, בלי שום ספק שהוא יקבל את זה. אין כזה דבר. מה שאדם לא קיבל את זה, כי הוא מעצמו לא יתעורר לבקש את הדברים האלה. כי יותר משהפרה, מהעגל רוצה, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. יותר ממה שאנחנו רוצים לקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לנו את כל השפע הזה. ולמה אנחנו לא מקבלים את זה? כי אנחנו מבולבלים. אנחנו לא יודעים להגיד לו בצורה ברורה. באמת, אני רוצה אותך, אני לא רוצה עכשיו להיות האדם הכי מפורסם בתל אביב והסביבה ושכולם ידברו עליי. זה כאדם, כשאדם לא מברר את זה, אז באמת מצד הפנימיות שלו הוא מבקש קצת כבוד, קצת גאווה, קצת ממון, קצת עולם הזה, אז התפילות מעורבבות. התפילות מעובבות, אז זה קשה מאוד שזה יתקבל. אבל כשאדם מברר את הדברים, והוא מבין והוא מאמין שבאמת העושר האמיתי זה חיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה חיבור עם התורה, חיבור עם המצוות, חיבור עם הצדיקים, להרגיש את זה בלב. כשאנחנו מאמינים בזה, ועם זה אנחנו באים, ועם זה אנחנו באים לראש השנה ומבקשים את זה בימי ראש השנה, זה כל הימים, בפרט זה ראש השנה, וזה גם אחר כך, מבקשים את זה, אז צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו, מה שאנחנו מבקשים באמת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, כשאדם מבקש את זה, הוא בוודאי מקבל, בפרט, אז זה עכשיו, אחת ההכנות הגדולות ביותר לראש השנה זה, עכשיו אנחנו באלול, זה חודש הרחמים והסליחות, אז זה אולי בעתיד, פעם נספר את זה, היום זה סודות מאוד גדולים, כל השבוע הזה, עד ראש השנה, זה כל שורשי וסודות הבריאה, זה נמצאים בימים האלה, זה התחיל מאתמול, עכשיו יש לנו שבוע הכנה לבריאה, זה נקרא סוד שבירת הכלים, שהיה לפני בריאת העולם, בקפה באלול התחיל להתקן הכל ונברא העולם, אנחנו נמצאים בזמנים שאפשר הכי הרבה לתקן, וגם אפשר הכי הרבה לקלקל. אז ההכנה שלנו זה לראות באמת מה אנחנו רוצים, ולהתבונן שהאושר האמיתי, השמחה האמיתית, זה להתחבר עם הקדושה, להתחבר עם התורה, עם הקדוש ברוך הוא, וזה מגלה לאדם גם את עצמו. אבל ברגע שאנחנו באים עם הנקודה הזאת, לראש השנה, זה פתח מאוד גדול שהתפילות יתקבלו, ויהיו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. ומי שנוסע לאומן בראש השנה, אז אנחנו אומרים, רבי נחמן מברסלב אמר, את הדיבור הזה, אני בראש השנה יכול לפעול מה שאני לא יכול לפעול כל השנה. ויש בזה הרבה דברים עמוקים, הכוח של רבי נחמן מברסלב לעזור לכל אדם בראש השנה. אז לפעמים, בשנים האחרונות אנחנו ראינו, הגיעו אנשים לאומן, שאיך אני אגדיר את האנשים האלה? קשה קצת להגדיר, אבל קודם סיפרתי על החבר שלי, שלא היה, הזהות שלו לא הייתה ברורה. יש סוג אחר של אנשים, שבאמצע הלילה הייתי מעדיף לא להיפגש איתם לבד, באיזושהי סמטה צדדית. הייתי מעדיף שזה לא יקרה, ומגיעים כל שנה, יותר ויותר, לאומן, ורואים, אחרי שנתיים, עוברים עוד שנה, שלוש שנים, וזה קרה לי הרבה מאוד פעמים, פתאום אני עוד פעם רואה את הבן אדם הזה, שלפני שלוש שנים ראיתי אותו, אני רואה ממש פנים אחרות, וזה צלם אלוקים. אז פתאום הוא נראה אחרת, ההתנהגות אחרת לגמרי, וזה הפלא שרבי נחמן מברסלב פועל בשבילנו כאלה תיקונים וכאלה דברים עצומים. צריך לדעת, כל השנה, ובפרט בראש השנה, אדם יכולים להחליף לו את הנשמה. מחליפים את הנשמה, באומן זה נקרא מחליפים את הנשמה. אני הצעתי למשרד הפנים לפני כמה שנים, שכל מי שרוצה לשנות את הזהות שלו, יחכו לנושאים מאומן שחוזרים, יחליפו את התעודת זהות, המספר התעודת זהות, את השם, את הכתובת, הכל חדש לגמרי. אז זה העניין שלנו, אנחנו, הכל יכול להתחדש, ועל ידי שככל שאנחנו מחוברים עם העניין הזה, ככל שאנחנו מחוברים את זה יותר ויותר, זה הישועה והגאולה הפרטית של האדם, וגם נוסיף, נגיד לסיום, זה גם הגאולה הכללית. אנחנו רוצים להגיד משהו, עכשיו אנחנו עד אחרי הימים, עד אחרי החגים, אז פה על כל פנים לא נהיה כבר, שבוע הבא זה בשעה הזאת, אנחנו כבר בעזרת השם, שהכל יהיה בסדר, ניסע לאומן, אז אנחנו רוצים להגיד משהו. אנחנו רואים שכל העולם עומד על פרשת דרכים מאוד גדולה. זה, היום הצדיקים אומרים את זה, אבל אמרתי לאחרונה שכבר, גם אם אנחנו לא שומעים את הצדיקים, אז אפשר גם לפתוח את התקשורת, גם התקשורת מדברת על זה, ויש הרבה סימנים לכך שאנחנו עומדים לפני שנה מאוד מאוד לא פשוטה. אנחנו לא יודעים, מה הולך להיות, אבל כל מה שקורה בעולם, אם זה בביטחון שבכל מיני מקומות בעולם, והכלכלה ועוד ועוד דברים שקורים בעולם, אין שום ספק שהכל הולך לאיזשהו מקום, לאיזשהו כיוון. על פי תורת הקבלה, יש שני מקומות שכתוב בזוהר הקדוש, שהשנה הזאת זה שנת גאולה. אבל מיד אני אומר, הזוהר הקדוש אומר את זה במפורש, בשני מקומות, וגדולי המקובלים אחרי הזוהר הקדוש הביאו את המקור הזה והסבירו ודיברו על זה. יש לזה סיבה מאוד עמוקה בקבלה לדבר הזה, אבל צריך לדעת, כשהזוהר הקדוש אומר שזה שנת גאולה, הוא לא מתכוון להגיד לנו שזה ב-100% גאולה. לא זאת כוונת הזוהר. צריך לדעת איך הזוהר מדבר. שהזוהר כוונתו שזה שנה מאוד מאוד מסוגלת וראויה לגאולה. זה שנה שהיא מאוד מסוגלת וראויה לגאולה. שזה כוונת, שהרבה פעמים צדיקים אמרו, זה שנת גאולה, אז הם התכוונו להגיד שזה זמן שמאוד ראוי ומסוגל לזה. אז השנה הזאת, זה כבר התחיל תשע"ב, זה נמשך לתשע"ג, זה זמן מאוד מאוד מיוחד, מאוד מיוחד לעם ישראל, ואיך זה, מה שצריך להיות, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק, אנחנו לא יודעים, אבל הולכים להיות דברים מיוחדים, זה אנחנו כן רואים את זה, ואנחנו צריכים לדעת, תמיד הקדוש ברוך הוא רוצה רק לעשות טוב לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא הטוב השלם, והוא רק רוצה להיטיב איתנו. הבעיה שלפעמים אנחנו מפרים לו, אנחנו עושים לו בעיות, אנחנו לא מאפשרים לו להוריד את השפע ואת הטוב בדרך האנוכה והנעימה. בימים האלה, זה, מכיוון שזה ימים שכל השנה, זה קובע לכל השנה, לכן בימים האלה חשוב מאוד להתפלל על כלל עם ישראל. מאוד לשתף את התפילות שלנו בכלל עם ישראל. להמליץ, כמובן לסנגר, אנחנו לא צריכים, חסידות ברסלב, התבקשנו על ידי רבני ברסלב להודיע שלא מוכנים לקבל יותר לחסידות ברסלב אף אחד שהולך לקטרג. מקטרגים יש אין סוף. אין סוף מקטרגים יש. אז אנחנו נרתמים לסנגר, ללמד זכות על עם ישראל, לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים על עם ישראל, וגם אנשים שמתנהגים לא בסדר ועושים שטויות, צריך לדעת שכל מה שמתנהגים ככה זה מחוסר דעת. זה יש מושג בהלכה שנקרא תינוקות שנשבו. היום כל הדור שלנו זה תינוקות שנשבו, אף אחד לא עושה שום דבר בכוונה, כולם מבולבלים, אפילו שאדם עושה שטויות ומפריע ומזיק, ואפילו אמרתי היום למישהו, יש לימוד זכות אפילו על אנשים שממש פוגעים באחרים, פשוט גדלו באיזשהו ג'ונגל, למדו שזה חוקי החיים, לחיות בג'ונגל הזה, זה כמעט כל הדור שלנו אנוס לגמרי. אנחנו בימים האלה זה חשוב מאוד, חשוב מאוד להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא תראה הדור שלנו אנוס לגמרי. מי אתה רוצה בכלל, על מי אתה כועס? על אדם שאין לו שכל, אין לו דעת, הוא לא מבין כלום. לא יודע אם צריך לשמור את יום שלישי או את יום רביעי או את יום שבת. כי לפני כמה זמן בקיבוצים רצו לעשות שבת ביום שלישי. שאלתי מישהו שמתעסק עם זה, אמרתי לו, איך הם הגיעו ליום שלישי? מה להם? אמר לי, מה השאלה? יש להם ראיה מפורשת מבראשית. כתוב ביום שלישי, כתוב פעמיים כי טוב. זה סימן, זה יום המנוחה, פעמיים כי טוב, זה יום המנוחה. זה מהלך בקיבוצים. אז אדרבה, אז אם הם רוצים לעשות את היום מנוחה, את השבת ביום שלישי, אז אנחנו ניקח את זה ללימוד זכות. הם כל כך לא יודעים, הם כל כך לא יודעים כלום, אז על מה יש לחוס? הבן אדם שלא יודע כלום, מה יש לחוס? אז אנחנו צריכים... דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם חידוש גדול, חידוש אמיתי, זה לא אותם. לפני, בתחילת המאה הקודמת, שישבו ראשי ההתיישבות והקימו, חשבו לבנות ולהקים את הקיבוצים, היה להם ספק איך לקרוא, באיזה שם לקרוא לזה. הרי הרעיון זה מהשיטה של הקומוניזם, הקולחוז הקומוניסטי. אז היה להם ספק איך לקרוא לזה. עד שבא לשם אחד מהראשים שלהם, והוא אמר, תראו, אני הייתי גר בברית המועצות. אז אני רוצה לספר לכם, בכל שנה, בראש השנה, מתאספים חסידי ברסלב בברית המועצות, בציון של רבי נחמן מברסלב, וההתאספות הזאת, מתחזקים שם הרבה בקשר ובאהבה, ובזה, וזה נקרא קיבוץ. בואו נקרא לקיבוצים על שם הקיבוץ של ראש השנה באומן. זה סיפור אמיתי. כל הקיבוצים בארץ נקראים על שבע ראש השנה של רבנו. כי רבי נחמן מברסלב כבר מזמן התחיל לתקן את הקיבוצים. התיקון כבר התחיל ממזמן, אז זה הסוד של הקיבוץ. אז אנחנו צריכים להתחזק בתקופה הזאת, זה מאוד חשוב להגיד את זה לאחרים, זה לחפש, לחזק כל מי שיכול, להגיד תהילים בתפילות, כל הזמן לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים על עם ישראל. עם ישראל מספיק סבל, מספיק איסורים יש לעם ישראל, ואם מישהו עושה עבירה, אז הוא עושה עבירה, כי אין לו שוב שכל, הוא כל כך מבולבל. אז סיפרתי, לפני כמה שבועות, בא אליי איזה ידיד, זה אני מספר סיפורים אמיתיים בדרך כלל. אז בא ידיד, ידיד טוב שלי, אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו שהיה אתמול בערב. תגיד, הוא אמר לי, אחר כך הוא אמר לי, אם נראה לי שהוא התנהג בסדר. אמרתי לו, מה היה? הוא אומר, תראה, אתמול, אני לפני שאני הולך לישון, אני עושה כמה דקות חשבון נפש, איך התנהגתי היום? אמרתי לו, זה מעלה גדולה. הוא אומר, כן, אני רוצה לספר לך, אתמול בערב, לפני שהלכתי לישון, התחלתי להתבונן, הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אתמול עשיתי איזה שטות. הוא לא אמר לי, מה, לא שאלתי אותו. הוא אומר, אבל עשיתי משהו לא, שלא כל כך כראוי. טוב, הלכתי לישון, הרגשתי איזה חוסר מנוחה. אני ביקשתי סליחה מהקדוש ברוך הוא, הרגשתי חוסר מנוחה בדבר שלא עשיתי. הוא אומר, לא הגעתי למנוחה. הרגשתי שמישהו שם למעלה עומד ומקטרג עליי. משהו בפנימיות שלי לא נתן לי מנוחה. אז החבר שלי הוא מאוד עם גבורות, הוא כזה אש. אז הוא אומר, קמתי מהמיטה, אמרתי ככה, אם יש מישהו שמקטרג עליי עכשיו על מה שאני עשיתי היום, אני מבקש, הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, אני מבקש לך, תוריד אותו ל-24 שעות פה, לעולם הזה, אם אחרי 24 שעות הוא מחזיק מעמד, שיעלה בחזרה ויקטרג עליי. שקודם כל, שתן לו 24 שעות את היצר הרע שלי. אם הוא מחזיק מעמד, אם הוא לא עושה שוב עבירה, שיעלה בחזרה ויקטרג עליי. אמרתי, תגיד, זה נראה לך שזה נכון? אמרתי לו, תשמע, ביטלת גזירות ודינים על כל עם ישראל בתעלה הזאת. אנחנו צריכים לדעת, תמיד, שמעתי מאחד הצדיקים, האדמור מפוריסוב, רבי עקיבא, שאמר לי, לפני הרבה שנים, הוא אמר לי, שכל יהודי צריך למצוא כל מיני דרכים איך ללמד זכות על עם ישראל. בכלל בתפילה, אבל בפרט בזה. אמר לי, תגיד, אתה ראית פעם עורך דין מכין תיק? תיק הזה רציני, לא... יש כאלה דברים שהם בכלל לא רואים את התיק, הם באים לבית משפט, הם בכלל לא יודעים איך קוראים לזה, לזה ששילם להם את הכסף. אבל אם זה תיק רציני, בפרט אם מדברים על זה בתקשורת, אם זה תיק שמדברים עליו בתקשורת, העורך דין הזה יושב עליו ימים ולילות. עד שהוא יושב על זה ימים ולילות, אתם יודעים מה הוא עושה? הוא מכין את כל הטענות. כל מה שאפשר לשאול אותו ולטעון כנגד, הוא מכין את זה. אז אמר לי, האדמור מפוריסוב, אנחנו צריכים ללמוד מהעורכי דין איך להכין תיק של ראיות בשביל עם ישראל. ללמד זכות על עם ישראל. אז וזה דבר מאוד גדול. עכשיו, בימים האלה, שזה הכל נקבע בימים האלה, בפרט שאנחנו נמצאים בשנה כזאת גדולה, את צריך לדעת, יש הרבה חסדים, יש הרבה רחמים על עם ישראל, רואים את זה בכל מיני בחינות, כל מיני צדדים, את הנקודה הזאת. אנחנו צריכים הרבה להמליץ טוב, הרבה לבקש שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, עלינו, על המשפחה שלנו, ועל כלל עם ישראל, וגם שעדיין לא תמיד אנחנו מתנהגים כראוי, והחברים שלנו לא תמיד מתנהגים כראוי, לא משנה. אנחנו לא כל כך אשמים, אין יהודי אשם. בדור שלנו ספק אם מישהו נמצא יהודי אשם. אם מישהו יודע שיש איזה מזיד אחד שעושה דברים בכוונה, אז שיגיד לי, כי אני הייתי רוצה לפגוש אותו. זה כל כך נדיר בדור שלנו, הייתי רוצה לפגוש. כי אין כזה דבר. אין כזה דבר. הדור שלנו ממש זכאי וצריך ללמד זכות ועדרבה להרבות, הרבה להרבות באהבת ישראל ובעין טובה. רבי נחמן מברסלב אומר, על ידי שאנחנו מסתכלים בעין טובה, הקדוש ברוך הוא חייב לדון אותנו לטובה. חייב לגזור עלינו גזרות טובות, ובעזרת השם, עם הנקודות האלה, הקדוש ברוך הוא נזכה להגיע לראש השנה, ליום הכיפורים, ועם הנקודות האלה, הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו רק גזרות טובות, רחמים וחסדים, ונזכה ממש בקרוב לקבל פני משיח צדקנו ולראות בבניין בית מקדשנו.